רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את הרב דוקטור ראובן פיירמן. הרב פיירמן מרצה בבצלאל, מכללת אמונה, ומרצה לשעבר במסודות אקדמיים נוספים. לאחרונה הוציא הרב פיירמן את ספרו החדש, קורבנות התרבות, אמנות הקודש והחול. העוסק בתרבות המערבית והמסרים הטבועים ביצירות הגדולות שלה. בספרו מנתח יצירות שונות מתחום האמנות הפלסטית, השירה והתיאטרון. הניתוח המוצע בספרו איננו קל לעיכול, וגם חלק מהתמונות המוצגות בספר קשות לצפייה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
כמו שנתחיל בסקירתן של כמה יצירות מופת והמסר העולה מהן.
נתחיל בכך שלפי אפלטון, במדינה האידיאלית שהוא מתאר בספר הפוליטאה, שבעצם מדינה טוטליטרית במהותה, הוא לא כולל מקום לאומנים, או אפשר אפילו לומר שהוא מתנגד לאומנים שיהיו חלק מהמדינה, ולדעתו כדאי שלא תינתן להם בכלל זכות להשפיע על החברה. מדוע לדעתו לא היה להם מקום, או הם לא אמורים להשפיע על החברה?
דעתו של אפלטון הייתם, שכדי להשפיע על הרבה אנשים צריכים להיות מוכשר לזה, לא מוכשר מבחינת של הכישרון, אלא שאתה קיבלת איזושהי בדיקה, זה שאתה אדם מוסרי, שאתה אדם טוב, אתה למדת את הנושא הזה, אתה עוסק בפילוסופיה, יש לך אישורים, רקורד על זה שאתה אדם משכיל וידען. אז עכשיו אתה, שאתה גם מוסרי וגם יודע הרבה, אתה יכול גם להשפיע על אנשים אחרים. מה שקורה לפי אפלטון בדרך כלל, זה שאומנים הם אנשים לא תמיד מוסריים. או אפילו אם נגיד את זה קצת יותר בוטה, אז הם בדרך כלל אנשים לא מהווים מופת ליושר וטוב ומוסר, והם גם לא למדו שום דבר מבחינת החינוך או אידיאלים או דברים גדולים שאנחנו יודעים שאליהם צריך לחנך. ועכשיו, אז למה הם הופכים להיות לאומנים או אנשים חשובים? אז אפלטון אומר, בגלל שיש להם קול יפה, או בגלל שיש להם כישרון מסוים של כתיבה, של או של משחק, משהו כזה. והוא מכניס כל מיני הרעיונות השליליים שיש לבן אדם שהוא לא למד שום דבר כזה, והוא לא אדם מוסרי. הוא מכניס את הרעיונות שלו לתוך היצירות שלו. וזה משפיע על הוא מתבטא שם בספר, על דור הצעיר, הוא בעיקר דואג על הנוער, איך זה ישפיע על אנשים.
באמת זה מזכיר לי את אחד הסיפורים של דוסטויבסקי, נטוצ'קה ניזוונובה, כנראה אני לא מדייק באמירה של השם, אבל זה סיפור קצר שמספר על איזושהי ילדה שגדלה בבית של הדוד שלהם, אני זוכר נכון, היא יום אחד נכנסת לספרייה הכללית של הבית ובוחרת לה משם ספרים, וזה היה דבר שהוא לא מקובל. כלומר, ילדה קטנה לא אמורה למחור ספרים. אמורים למחור את הספרים בשבילה לפי תוכנית החינוך שלה, אפילו בתוך הבית, לא רק בתוך תוכנית הלימוד הבית ספרית. והיא מגלה שם כל מיני עולמות, וכתוצאה מזה, העלילה משתלשלת כתוצאה מזה שהיא בוחרת לבד את הספרים, ודוסטויבסקי גם יוצא כנגד הדבר הזה, שמה פתאום הילד בוחר לעצמו מה הוא לומד ומה הוא קורא. והיום באמת לכל אחד מתנש בתוך הסמארטפון עולמות תוכן מאוד גדולים שהם לא דווקא ספרים, ובאמת אנחנו רואים בציבור הרבה התנגדות לזה שכל אחד ככה מחליט לבד. אבל אם נלך רגע לאחד הסיפורים המפורסמים של אורפידס בשם מידאה, אז אנחנו רואים שם שיש שם אחת בת מלך שקוראים לה מידאה, והיא מתאבת ביאסון, אחד הגיבורים של מלחמת טרויה, והולכת איתו ומקימה בית. הממש, הבית הזה לא בדיוק בית נאמן, ויאסון והיא גונבים מאביה את פרוות הקשם, שנקראת גזרת הזהב, והזוג בורח, מתחתן, ולאחר זמן מה, האהבה שהובילה אותו להתאהב במידיה, בעצם גורמת לו להתאהב באישה אחרת, והוא רוצה לעזוב אותה. ואז מידיה מחליטה שהיא רוצה גם בעצם להתנקם בו על זה שהוא עוזב אותה בגלל אהבה, ומחליטה באופן מאוד דרגי ושמוצג באופן ככה לא חיובי אבל גם לא שלילי מדי לרצוח את שני ילדיה. לאומנים כאלה אפלטון התנגד? מה הסיפור הזה בעצם מראה לנו?
כן, נכון. זו דוגמה איך, מה התכוון אפלטון כשהוא אמר שלא רוצה אומנים במדינה האידיאלית שלו. כי למשל הסיפור הזה של מדיה, הרי אנשים רצחו אחד את השני, וגם היו מקרים כאלה שרצחו את הילדים שלהם כנקמה לבעל. זה שרה.
וזה קורה עדיין.
קורה גם לפני אירופידס. אלא מה הייתה הבעיה? הבעיה שבסיפור הזה, גם במיתולוגיה היוונית, וגם בסיפור הזה אצל, במחזה עצמו של אירופידס, זה לא מוצג כמעשה שלילי. זה מוצג כהנה, ככה זה קרה, וזהו. אבל אין בזה התייחסות של ביקורת, אלא להפך, יש גם סימפתיה, גם אליה, וגם המחזה קרוי על שמה, אבל נו, בסדר, זה קרה. בעיה היא, מה קורה זה אחר כך, כשכל התרבות מתייחסת לסיפור הזה ולמדיה בצורה חיובית, לא סתם שזה כאילו יש כאלה דברים, אלא זה בצורה חיובית, הם משבחים אותה, מציירים את התמונות שלה על הקירות בתים, ויש אמפורות כאלה, זאת אומרת, אמפורה זה כמו קד חרס, שזה היה ככה, זה ז'אנר כזה היה ביוון העתיקה, שהיו עליו מציינים ומציירים כל מיני סצנות מהמלחמה או מהספרות או ממיתולוגיה, וזה היה כאילו ראה וקדש, מעין דבר כזה. אז בספר הזה אני מביא פה תמונה של אמפורה כזאת, זה אמפורה ענקית, זה משהו שם 50 ליטר או משהו, שעליה מצויר את הקטע הזה, איך היא רוצה את הילדים שלה.
ומה המוטיב בעצם שאנחנו רואים, לדוגמה, מהאומנות היוונית? יש איזה מוטיבים שאתה נושא, שאתה אומר שהם חוזרים על עצמם, דברים שבגללם לפי דעתך אפלטון מתנגד להשפעה של אומנים על החברה?
כן, בגידות, רציחות, עבודה זרה, כמו שאומרים, גילוי עריות של קודמים ועבודה זרה, זה התוכן העיקרי של של רוב היצירות של יוון עתיקה.
אחת התמונות המזעזעות בספר, תסלח לי שאני מתייחס לספר בזעזוע, אבל באמת הייתה לי בחילה קשה כשראיתי חלק מהתמונות, זה של, היא מופיעה ממש בפתיחה לפרק הראשון, של תמונה של רובנס, אחד מהגאוני הציור בעת החדשה, בצלת העת החדשה, של סאטורן, אוכל את בנו, רואים שם איזה אל סאטורן, והוא ממש אוכל שם איזה תינוק, ותמונה מאוד קשה לצפייה.
נכון.
משם אתה ממשיך למוטיב נוסף, בעצם להשפעה של, שיש ליצירות כלשהן על אנשים. זאת אומרת, יש כאלה שאומרים, מה אכפת לך לפתוח ספר, להכיר, לדעת, ואנחנו רואים שיש ספר מאוד מפורסם של, של גטה, שנקרא יסוריו של ורטר הצעיר, והדבר, הספר הזה, לא נתאר את כל העלילה, אבל לפני שהעלילה נגמרה, זאת אומרת, זה ספר שפורסם בכמה חלקים, אז אנשים התחילו להתלבש כמו ורטר הצעיר ומאוד להריץ אותו. ובסוף הספר, שהוא סיים אותו בזה שהגיבור ורטר הצעיר מתאבד בגלל שברון לב, והדבר הוביל גם לאפקט דומה על האוכלוסייה בגרמניה, שבעצם התחיל גל התאבדויות. איזה השפעה אתה רואה באמת על התרבות, על החיים שלנו? כלומר, היום אנחנו לא דווקא אולי רואים את הקשר בין התרבות הגבוהה או התרבות הנמוכה לבין, לבין החיים. איפה אפשר לראות את הדברים האלה?
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
טוב, יש מושג כזה בפסיכולוגיה היום, אפקט ורטר, ככה זה נקרא. שזאת תופעה ידועה בסוציולוגיה ובפסיכולוגיה, על כך שבן אדם שהוא יכול, כאילו באופן טבעי, אנשים מחכים גיבורים, שאנחנו גיבורים בפוליטיקה, בספרות, באומנות, בסרטים. אני חושב שיש הרבה אנשים שיכולים לחוות את זה בחיים שלהם, כשהם יוצא, לפעמים אנשים יוצאים מסרט שם קארטה, אז הוא מתחיל לעשות באוויר, בחוץ עושה את התנועות של ברוסלי, אני יודע, עכשיו זה עדיין קייף, אבל פעם לפני 40 שנה יש כזה ברוסלי. היה עושה קפיצות ו...
כן, האמת רואים את זה הרבה בקולנוע, כלומר בקולנוע יש ממש הזדהות עוד חזקה עם הגיבורים, ויוצאים מהחושך הזה במסדרונות של נופות מאחורי הקולנוע, שתמיד זה היג'יידר למדיעי השירותים, ואנשים הרבה פעמים הם יוצאים מבפרט אקשן, אז הם דוחפים אחת השני קצת, או עושים תנועות, או מדמיינים, או חולמים בלילה שאחר כך על אותו דבר.
אז אותו דבר קורה גם לא רק בקארטה, או סרטי פעולה, או דברים כאלה, אלא... אבל גם במיוחד אז, כשלא היה טלוויזיה וכל זה, אז היו מחכים מאוד, גיבורים, היו לומדים מהם. וכמו שאמרתי, בפסיכולוגיה יש, בסוציולוגיה יש דבר הזה, ראו, תופעה, שאנשים מחכים גיבורים שלהם גם בכך שהם יכולים להתאבד. ולמשל, בגרמניה היה שם איזה סרט שבו גיבור הראשי התאבד, אז כמות המתאבדים באותה תקופה עלתה ב-175%. יש לי פה ניסים, אני לא הבאתי זה בספר, אבל בספר אני כן מצטט סיפור על דודו טפז, כשהוא התאבד, אז מספר המתאבדים בארץ באותה תקופה עלו ב-24%. אבל במקרים אחרים באירופה זה קופץ כמעט פי שתיים.
בספר מזהה עוד שני מוטיבים שנמצאים באמנות של העולם המערבי. האמת היא, המוטיב הזה של אהבה, הוא מאוד קשור גם לנצרות. כלומר, הנצרות שלפחות בגרסה הפאולינית שלהם, שזאת הגרסה שהשתרשה בסופו של דבר בנצרות הקתולית, בוועידות ובכלל, שיותר חשוב הרגש מאשר המעשים, בניגוד ליהדות שהיא דת גם של מעשים וגם של רגש, ויש הכרעה מאוד קשה בגמרא, האם מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה, כלומר, האם בכלל הכוונה היא משהו שהוא נצרח. ברור לכולם, לכולי אלמה, בלי שום קשר למחלוקת בגמרא, שהמצוות צריכות מעשה. ובנצרות, אז פאולוס אומר שלאלוהים לא אכפת מהמעשים שלנו, לא אכפת לו מהרגש, אכפת לו מהאהבה שלנו. והמוטיב שאתה מזה בהרבה מהיצירות זה שדבר ראשון, האהבה היא מעל הכל, היא מעל המוסר ומעל הנאמנות. ומעל לאחריות לאנשים אחרים כמו לילדים שלנו. והשני, שבלי אהבה אין טעם לחיים. אתה יכול קצת לפרט את זה, איפה אתה רואה את זה היום בתרבות, שבעצם האהבה היא מעל הכל, ואיך אנחנו מושפעים בעצם מהאומנות?
כן. אז אני מביא שם בספר סיפור של רומאו ויוליה, שכולם כאן כמובן...
לא, לא, אבל כדי לחזור עליו, הכי בכל זאת. אולי שבמישהו ש...
כן.
גם בספר אתה דבר פעלת.
נכון, נכון. בספר הכי כתבתי שכולם ודאי מכירים את זה, אפשר לדלג על הקטע הזה.
לגמרי, אז מי שרוצה לדלג, ויהיה עכשיו דקה של רומאו ויוליה.
אז רומאו ויוליה, שם סיפור שיש שני נערים, הוא בן 15 ובת 13, שהם מתאהבים אחד בשני, והאמת היא שלפני שאני אספר על זה, כולם ודאי גם מכירים את זה, כי זה סמל של אהבה. הסיפור הזה בכל העולם, יש המון סרטים על זה, ממש עשרות סרטים עשו על הסיפור. ואז שני נערים הללו שהם מתאהבים אחד בשני, הם שייכים לשתי משפחות שהן משפחות יריבות, מנטקי וקפולטי, והרומאו שהם נמצאים שם כל הזמן במלחמות הדדיות, הם הורגים אחד את השני שם, מין מריב חמולות כזה, שאחר כך עשו זה סרט, סיפור הפרברים, והם מתאהבים, מחליטים להתחתן, אבל כיוון שמשפחות מריבות, אז אי אפשר להתחתן כמובן, ואז הם מחליטים לביים מוות של יוליה. ושם יש כומר אחד, לורנצו, נותן לסם, שהסם הזה יעשה כאילו היא מתה ל-42 שעות. ואז יעבירו אותה מחוץ לוורונה, שזה העיר איפה שהכל מתרחש, כדי לבית קברות, ושם לא היו קוברים אצילים, לא היו קוברים אותם באדמה, אלא היה להם אין חדר כזה, ששם היו משאירים ארון מתים שלהם. ובינתיים הוא יודיע רומאו, ואני שכחתי להגיד שרומאו הרג בינתיים שם בן דוד של יוליה, ולכן הוא צריך בדוקרב, הם הרגו שם כל הזמן דוקרב, הוא צריך לעזוב את רומא, יוצא לגלות, אחרת שם ישפיטו אותו ויהרגו אותו. אז קומר לורנצו מסביר, הוא היה אמור להודיע לרומאו שיוליה לא באמת מתה, אלא זה רק כביכול, ואז הוא יחזור אליה, וכשהיא תתעורר, אז הם שוב יהיו חופשים והתקטנו ויחיו מחוץ לוורון. מה שקרה זה שטעות טרגית, זה שרומאו לא קיבל את ההודעה הזאת, והוא שמע שהיא באמת נפטרה. הוא מגיע לבית קברות, מוצא אותה שם מתה כביכול, ואז הוא מחליט להתאבד, כי הוא לא יכול לחיות בלי אהובתו. הוא שותה רעל ומת באמת. ואז יוליה מתעוררת ורואה שהוא מת, וגם היא לא יכולה לחיות בלי אהובה, והיא מחליטה גם להתאבד, והיא דוקרת את עצמה עם פדיון, ואז היא גם מתה, וזה סוף הטרגדיה. וכמובן זה בא להגיד שלא טוב להיות במריבה וכו' וכו', אבל השדר של המחזה הוא זה שאהבה אמיתית גדולה, זה שאחת לא יכול לחיות בלי השני. האמירה הזאת היא כל כך השתרשה בתרבות, שאנשים חושבים שזה באמת, זאת אהבה אמיתית, זה סמל, זה האידיאל. ואני כאן שואל, א', האם זה באמת נכון, אם האידיאל למות כשאין בן זוג שלך לא קיים? והדבר השני, למה מורים שמלמדים את הנושא הזה, הם מפיצים את הרעיון ומלמדים את הילדים שלהם ומשכנעים אנשים ועושים על זה הצגות וסרטים, הרי הם עצמם לא יהיו רוצים שילד שלהם בן 15 או ילדה בת 13, בת שלהם, שהיא תתאבד בגלל שילד מהכיתה מעל
כן, לא רוצה אותם.
או לא רוצה אותם יותר. השאלה פה היא לא רק על שייקספיר שהוא כותב את המחזה הזה. עיקר השאלה כאן זה אולי ככה. במשך כל הספר אני חוזר על שתי שאלות. שאלה אחת זה למה הם עושים את זה? והשאלה השנייה, למה אנחנו בתור הורים או מחנכים משיצים את הרוע הזה, את הרעל הזה? הרי כמו שדיברנו קודם על מדיה, זה לא נגמר באירופידס. זה בעיה עיקרית, זה שעשו על זה הצגות ואופרות ובלט, וכמו שאני מביא שם נתונים שאפילו נאסא קראו על שמה של מדיה את כוכב. ובמיתולוגיה היוונית היא נחשבת לאלה, הפכו אותה לאלה, זאת אומרת שם אחת האלים הפכו אותה לאלה. ונותנים לזה, הופכים את זה לא סתם, יש מקרים, אלא הופכים את זה לאידיאל, לראה וקדש, זה דבר חיובי וטוב. ואותו דבר אדם רומאו ויוליה. זה לא אומר, טוב, יש שני משוגעים, שני ילדים מוזרים, חבל שעשו את זה, ובואו נגנה את זה, בואו נגיד לכולם, תראו מה, הם, מה הדברים האלה נוראים והימים יכולים לקרות. אלא פה לא, כותבים על זה, ויש שירים, וגם על רומאו ויוליה יש גם כוכבים כאלה, יש שני כוכבים, נאסא גם עליהם קרא. ויש בלט שכתב את זה, פרוקופיב וצ'ייקובסקי והסוג הזה, בלטים ואופרות, ומפיצים את הרעיון הנורא הזה. זה רעיון מלא כזה רעל. תחשבו איך זה משפיע על אנשים, הרי זה נועד לנוער. זה לא מבוגרים בלבד קוראים את זה.
האמת היא צריך להגיד שאולי בעיקר נערים או נערות נחשפים לספרות הגבוהה הזאת, כשהם לומדים תיאטרון או כשלומדים את הדברים האלה, בעצם הרבה פעמים בתיכון נחשפים, וגם כולנו מכירים את זה שדווקא בזמן התיכון הרגשות שלנו היו כל כך חזקים, אחר כך האדם קצת מתיישבת עליו דעתו, הוא מקים בית.
יותר לזה, זה בתוכנית הלימודים של משרד החינוך היום, רומאו ויוליה זה חלק מתוכנית הלימודים ביהודים שלומדים לגמת תיאטרון, הם חייבים ללמוד את זה, מקבלים על זה, הם נבחנים על זה לבגרות, וממה שידוע לי, בדרך כלל לא מספרים, מורה לא מספר, אומרת, תראו איזה אסון, איזה נורא, איזה דוגמה שלילית כל כך מה שהם כתבו. אלא בדרך כלל זה לא, זה משבחים ומעריצים ו...
כן, האמת היא, מוטיבים דומים אנחנו רואים גם באותלו של שייקספיר, זה מוטיב, אולי אפילו אפשר לומר עוד יותר נורא, אנחנו רואים בקרמן של ביזה, שיש איזשהו זוג, מי זה קוראים באמת זוג, יש איזה אחד שאוהב מישהי, את קרמן, והיא לא רוצה אותו, אז הוא רוצח אותה. ובאמת, אנחנו מכירים מהתרבות המודרנית שלנו גם, מקרים של אנשים שרצחו את האהובה שלהם כי לא רצתה אותם או כי דחתה אותם, כי אם לי לא יהיה, שהיא לא תהיה של אף אחד.
נכון. זה המשפט המפורסם.
יש עוד מוטיב שאתה מתאר, שככה הוא מתחבר לפירוק של המשפחה, המסורתית, שבעצם האצבע הקלה על ההדק של הגירושים, שמתוך מחזה של איבסן, גם יצירת מופת, שכולנו מכירים את השם, גם לא מכירים את המחזה, שזה נקרא בית הבובות, תוכל לתאר קצת את העלילה ואת הנזקים שלה?
כן, זה גם מחזה דווקא, את מה שאתה תיארת קודם, עם הזוועות של המחזות האחרות, של מחזות אחרים, שזה כמו מה שאתה ציינת, שם באמת יש פה איזשהו סיכוי שאדם הנורמלי יגיד, טוב, ברור, זה לא בשבילנו, אני לא מתכוון לרצוח את אהובתי בגלל שהיא לא רוצה להתחתן איתי. זאת אומרת, אני לא הולך בדרכו של פרוספר מרמה שכתב את קרמן או דברים אחרים. אני לא אהיה כזה. זה יש סיכוי, כן, שבן אדם נורמלי ידחה את הרעיון הזה. למרות שזה ודאי משפיע. זה, אתה יודע שיש בסטטיסטיקה של הרציחות, אז המקום, אני חושב, שלישי בנפוצות, בסיבות, למה יש רציחה, רציחות, זה בגלל הרקע רומנטי, זה נקרא. רצח, ככה יש מושג בקרימינולוגיה, נקרא רצח על רקע רומנטי. אז אני אומר, טוב, פה רוב האנשים נורמליים יגידו, אני לא יהיה כזה, ואני לא אתאבד, ואני לא ארצח אף אחד, בגלל שאני חושד באשתי, כמו נגיד אוטלו וכו'. אבל דווקא אצל איבסן, זה רעל, אני חושב, עוד יותר גדול.
הוא מאוד מודרני, אימסן.
כן, חוץ מזה שהוא מודרני.
אתה יכול לספר רגע את העלילה, אני לא חושב שכולם מכירים את בית הבובות. בטח כולם מכירים את, את הביטוי בית הבובות, אבל...
יש משפחה, זוג, נשמע מאוד מאוד קשר ביניהם מאוד טוב, מאוד... זוג כאילו מעולה, לתפארת. קוראים לו טורוולד, ואותה קוראים נורה. הם חיים, יש להם שלושה ילדים, ופתאום בעלה, הוא מנהל בנק, יש לו בעיות כלכליות, ונורה, אשתו, רוצה להציל אותו. והיא למענו מזייפת איזה שטר חוב. מזייפת חתימה של אבא שלה. הסיפור הזה מתגלה, ויש שם מישהו שהוא כאילו סוחט אותה קצת על הדבר הזה, זה מתח נמשך כמה ימים, ואז בסוף הזה שסוחט עוזב אותם, ומשאיר אותם ככה, ומבטא על הסחיטה. ובעלה של נורה, כשהוא מגלה מה קרה, אז הוא אומר, למה את עשית דבר כזה? זה דבר נורא והיום, זה פשע, אסור, זה ממש עבירה פלילית, ומאוד כועס עליה, הוא אומר שאת לא ראויה לחנך ילדים שלנו. זה הסדר גודל, זאת אומרת, אין מכות.
יש פה את האמירה קשה,
אמירה קשה.
רוקבת.
כן, את לא יפה. כואבת, אבל אין שם אלימות, לא מילולית, לא פיזית ולא שום דבר. זה דברים שקורים בכל בית נורמלי, נגיד ככה, ברוב הבתים שהם בתים טובים, מה שאנחנו קוראים לזה, יכול לקרוא משבר מעין כזה, יכול לקרוא. אבל איבסן היה פמיניסט. והוא בעצם אחד האנשים שמאוד השפיעו על פמיניזם. והוא יוצר סיטואציה כזאת שבו נורה מחליטה לעזוב את הבית, בגלל שהבית הזה הוא בעצם כולו בנוי על שקרים. מה שקרים? בעלה נחמד וחייכן וטוב לב, אבל זה רק עד המשבר. כשיש משבר, זהו, הוא כבר לא אוהב אותו, הוא כבר כועס עליה. אז היא לא מוכנה לחיות בזיוף הזה, ובבית כזה.
כלומר, שוב יש כאן את המוטיב הזה של האותנטיות, של הרגש, של האהבה, שזה יותר חשוב מאשר הנאמנות לילדים, והדאגה לשלמות הבית, ולאיזה מסר אני נותן לילדים שלי, שאני... כן, יש משברים, אבל הם מתגברים עליהם. לא, יש משבר, ואם המשבר הזה הוא רגשי, אז אני לא אעשה את אחרי עליהם. ובעצם מפרקת את הבית.
פורפילו לא לב. היא מפרקת את הבית מאידיאולוגיה. זה מין אמירה כזאת. אני לא מוכנה, זה אפילו לא רגש. היא הולכת, וגם באמת נורה הפך, המחזה הזה הפך להיות ל... סמל של פמיניזם, ואוגוסט טרינברג, אחד המחזאים הגדולים מנורווגיה, הוא כתב שבכל מקום איפה שהיו מציגים את נורה, שם אחוז הגירושים עלה אפלאים.
אז זה הצליח בעצם.
כן, זה הצליח מאוד. יש היום אחד המחזות הכי מפורסמים בעולם שמציגים אותם, זה, יש סטטיסטיקה של כמה מחזות מציגים. אז זה בית הבובות. זה איבסן, הוא אחרי שייקספיר נחשב, אני מביא שם מקורות לכל מה שאני מחשב, אני אומר. איבסן, אחרי שייקספיר, הוא נחשב המחזאי שהכי הרבה מציגים הצגות שלו בתיאטרון במאה השנה האחרונות.
בהמשך של זה, אתה מביא בספר שיר של המשורר הרוסי איוון קירילוב, והוא בעצם מתאר משפט שנעשה בשמיים לאחר המוות לשתי דמויות. הדמות האחת היא גנב, והדמות השנייה היא סופר. ובשביל המאזינים אני ככה אקריא את השיר ונראה מה אנחנו, מה עולה ממנו, מה היחס, נקרא לזה היחס הרציני, היחס הדרמטי לתרבות, למשוררים, לסופרים, שאתה מתייחס אליו באופן מאוד דרמטי, מאוד נוקב, אתה ממש הלכת לסתור ספר שלם על כמה שהמסרים שיש בתוך האמנות זה חשוב, ואילו בתרבות הכללית, או בכלל, אני חושב, רוב האנשים אומרים, אני אראה תמונה, תשפיע, לא תשפיע עליי, אני אחליט אם היא תשפיע. אז ככה הולך השיר של קרילוב. בגיהנום לפני הדיינים הופיעו שני חוטים, אחד היה סופר והשני שודד ליסטים. השודד נשרף מיד באש גדולה ואיתנה, והסופר לשמחתו הוא שם על אש קטנה. עברו מאז דורות, שנה ועוד שנה חולפת, ורק האש של הסופר קיימת ושורפת. אותו שודד ליסטים הפך מזמן כולו לאפר. אבל מיום ליום גדל מוקדו של איש הספר, והוא זועק מראה ממחרובות ויסורים, במה חטא? הרי בסך הכל חיבר ספרים. ואם חטא מעט, הרי קיבל עונשו כדין. וכי עונשם של הסופרים חמור משודדים? השיבו דייני הגיהנום בקול רועד. האם אתה משווה דינך לדין אותו שודד? אותו שודד גרם רעות רק עד יום מותו. אתה בתור סופר רשע גמור לעומתו. מיום מותך עברה אמנם תקופה כה ארוכה, אבל לנזקיך אין לרגע הפסקה. כפירה, ניפוץ מוסר ושפע מעשה נבלות, בגידה, שנאת אחים, מלחמות ואומללות. ומי השם בכל הארץ והשחתה? אתה הוא, הסופר. אתה אמן ההסתה. איתך בימי חייך זרה פירוד וקרע. מאז ובמשך הדורות הם מצמיחים עוד זרע. אתה עודך סובל ממעשיך, לא אחרת. הם אותה אש שמתחתיך עוד בוערת. מה מנסה להגיד לנו קרילוב על ההשפעה של סופרים?
כן, אני חושב שכוונה שלו הייתה להגיד, לומר שהסופר שהוא כותב משהו, הוא משפיע במשך, אם הוא מאוד מוכשר, אז הוא יכול להשפיע מאות שנים, להרבה דורות, והשפעה כזאת שהיא משנה חיים של אנשים, כשאנשים לומדים מאיבסן כזה, נגיד, אז הם מפרקים משפחות, מתגרשים, או בוגדים אחד בשני, או כל מיני דברים, וזה בעצם השפעה של הסופרים, של טולסטוי באנה קרנינה, כשהיא בוגדת שם בבעלה, או כמו שהזכרנו את אוטלה, שהוא הורג את אשתו, זאת אומרת, זה משפיע על מיליוני אנשים במשך מאות שנים. אני חושב שכל התרבות היום מבוססת כולה על השפעה של כמה אנשים שהם. שאנשים עצמם, אנחנו לא יודעים עד כמה הם, כמו שאפלטון שואל, האם הם ראויים ללמד, האם הם ראויים להשפיע? ודווקא פה בספר אני מביא מחקר של כמה, וזה לא מחקר אחד, יש הרבה מחקרים, שהם מוכיחים ואומרים שרוב האומנים, הם אנשים שהם היו חולי נפש.
אז משם בוא נעבור בעצם למולייר. מולייר, אני חושב שכולנו למדנו לקראת הבגרות בספרות, זה בגרות חובה, זה לא איזה בגרות ככה בחירה. אני חושב שרובנו למדנו את הזר לבגרות, ואתה בעצם מתאר את החיים של מולייר. מולייר עושה אודישנים לתיאטרון שלו, ופתאום הגיעה איזה נערה נחמדה, יפה, שחקנית, יפה תואר ויפת מראה, והוא מתאהב בה. והוא מאוד רוצה להתחתן איתה, ואז האמא שלה אומרת לו, חביבי, אתה אבא, אתה לא יכול להתחתן איתה? והמוטיב הזה של האהבה, ושאהבה היא במרכז, ואהבה הרגש הכי חשוב, בעצם הוא מפגש אצלו בין מה עדיף גילוי עריות או אהבה. והוא בוחר בגילוי עריות שעדיף בעצם שהוא יהיה הבעל של הבת שלו, ובעצם איך זה פוגע בנו, האישיות הפרטית הזאת שלו? כלומר, אם המחזות שהוא מתאר הם מחזות טובים ויפים מבחינה מוסרית, מה אכפת שלו כל כך מהחיים הפרטיים של מולייר?
כן, אז קודם כל מחזות שלהם לא טובים ונחמדים בפני עצמם, בלי קשר לחיים הפרטיים. יש לו מחזות שהוא בהם מלמד אותנו איך לחיות ואיך לבנות חיי משפחה ומה זה נאמנות וכו'. למשל, יש לו מחזה שנקרא ז'ורז' דונדן או בעל הנבגד, ששם במחזה אשתו בוגדת באיש, בבעל שקוראים לו ז'ורז' דונדן, היא בוגדת בו, וכל פעם היא מציגה איזה כאילו זה, הוא טעה והוא התבלבל, וכל הקהל צוחק, וכולם נהנים לראות איך היא בעצם מסדרת את בעל הטיפש, שהוא לא מצליח לגלות איך אשתו בוגדת בו. וזה התוכן של מחזה, זה עושים מהנאמנות במשפחה, והכל עושים איזה צחוק, וכמובן שזה משפיע על הרבה אנשים. אנחנו יודעים שזה מושג קלאסיקה, זה תרגום מיוונית, זה כוונה מלטין, סליחה. זה משהו שהוא ראוי לחיקוי. זה משהו שככה זאת ההגדרה של מילון באוקספורד, מילון של אוקספורד. קלאסיקה זה ראה וקדש, ומה שאנחנו עכשיו רואים, כל התרבות העולמית, הכל מלאה בגידות וחוסר נאמנות ומשפחות מתפרקות וכל זה, זה כמובן, יש להם, זה תוצאה של חינוך, חינוך של שמולייר היה אחד מהמחנכים, שהוא עושה מחזות, ודאי היו מחזות רעות. זאת אומרת, הוא גאוני כמובן, הוא מאוד כישרוני כתיבה שלו, אבל התוכן של המחזות, שבתוכן היה, זה לא מחזה יחידי דרך אגב אצלו, זה בהרבה מחזות אצלו חוזר, מוטיב חוזר של בגידה. ואכן הוא עצמו, זה מה שאני מביא שם בספר, עניין של, אני קורא לזה צחוק הגורל, שגם בת שלו שהוא התחתן איתה, היא בעצמה בגדה בו הרבה פעמים, והוא כל החיים שלו היה, החיים הנשואים שלו, היה מנסה לתפוס אותה, כמו שהיא בוגדת, האם היא בוגדת בו, לא בוגדת, וככה הוא מת עם הדברים הללו. העיקר הנקודה כאן, בכל זאת, זה חשוב, אני חושב שלהגיד, זה שסיפורים הללו לא ידועים. זאת אומרת, זה מה שאני עכשיו, זה שמולייר התחתן עם בת שלו, לא רוב האנשים, או תלמידים שלומדים או מורים שמלמדים את זה, אלא רוב אנשי מקצוע, הם לא מכירים את הסיפור, הם לא יודעים עליו.
למרות שהוא בן זמננו מולייר, כלומר, לא, אני אומר, הוא לא חי בעת העתיקה ביוון, שכל המידע שיש לנו על זה, זה כתובות הילוגרפים, אני לא יודע מה. יש עיתונים מאותה תקופה, יש עדויות מאותה תקופה, זה לא שעכשיו אין לנו עדויות.
כן, לא, זה בעיקר בנוי על המחקרים נטרופים ארכיונים. אבל מה שאני מביא את הדברים עליו, זה דברים מוכיחים מדעית,
מדעי החברה.
כמובן, כן, אבל נגיד, אני מצטט, כמעט כל דבר שאני אומר בספר, אני משתדל להביא ציטוט. ציטוט מדויק, איפה בדיוק זה כתוב, מי בדיוק אמר, איפה זה הוכחה לזה. אז מה שאני עכשיו, למשל, מספר סיפור הזה על מולייר, כתב את זה מיכאיל בולגקוב, אחד האנשים שכתבו ביוגרפיה של מולייר, וגם בולגקוב, מביא הרבה הוכחות לכל דבר, מה שהוא אומר, איפה זה בדיוק, מי אמר, מה, באיזה שנה, אז למה אנשים לא מכירים את הסיפור הזה? הם לא מכירים בגלל שיש צנזורה, יש השתקה של אקדמיה, והם פשוט משתדלים לא לפרסם את הדברים הללו. ואני חיפשתי את הסיפור הזה, למשל, בכל מיני ביוגרפיות אחרות של מולייר, באנציקלופדיות, בסיפורים באומנות. בשום מקום זה לא כתוב, לא נאמר. אז למה? למה זה לא כתוב? התשובה פשוטה, משתיקים. יש צנזורה של האנשים ליברליים, תרבותיים, חכמים, טובי לב, שהם פשוט מסתירים את הסיפור. ואני חושב שזאת העבודה של הספר שלי, שאני משתדל פשוט זכות הציבור לדעת, לדעת ממי אנחנו לומדים איך לבנות משפחה. הרי זה לא איזשהם דברים אזוטריים, מוזרים כאלה, סיפורים על מה היה שם לפני 350 שנה בצרפת. זה משהו כמו שאתה אמרת, זה אנחנו לומדים את זה לבגרות, אנחנו בונים על זה כל התרבות, הכל משפיע. וצריכים לדעת מי האנשים האלה שמשפיעים עלינו. אנשים רכובים, רעים, חוטים, הרבה מהם סוטים, פשוט ממש סוטים כפשוטו, כחלק מהם רוצחים, חולי נפש.
תאר שם את איזה איש פול גוגן ביקר בו, והוא היה חולה באגבת, שאז הייתה מחלה ממש שבלתי ניתנת לריפוי, שממש היה כמו גזר דין מוות. ואחד התמונות שמופיעות באחד המוזיאונים המפורסמים בעולם, היא תמונה של אותו מפיורד בית הזונות שלו שם באותו אי, שבעצם הוא שם שכב עם ילדות, עם בנות 12 ומטה, ובעצם מדביק אותם באגבת, והדבר הזה מוצג במוזיאון, והמוזיאון, ובלי איזשהו כיתוב ליד על האישיות הלא מוסרית שעכשיו שוכבת עם ילדות, הרי היום זה היה קורה, מיד היו מוקיעים את אותו אדם, ואת מתאר בתחילת הספר איזשהו אמירה שהגאונות לא יכולה להיות רעה. כלומר, מישהו גאון הוא חייב להיות אדם טוב, והגאונות לא יכולה להוביל מישהו להיות אישיות רעה. וברגע שאתה בעצם מנפץ את האשליה הזאת שהגאונות לא יכולה להיות רעה, אז אנחנו אולי כדאי באמת שלא נלמד מאותם גאונים, שהם באמת גאונים בתחום האמנות, ועשו דברים מאוד יפים ומאוד גדולים בכישרון רב, אבל בגלל האישיות המושחתת שלהם, אולי באמת כדאי שנתרחק מהם.
כן, נכון. צריך להתרחק ולא ללמוד, או שהבן אדם, כשהוא בא ללמוד, אז הוא מודע שעכשיו הוא נמצא במקום מסוכן, והוא עכשיו רוצה ללמוד, הוא יכול ללמוד, אבל הוא יודע שעליו להיזהר, כמו אם לדוגמה, כמו מעבדה לחומרים מסוכנים. מי שנכנס למעבדה הזאת בצורה תמימה, אז הוא ודאי נזק. אבל מי שעובד שם, אנשי מקצוע, אז הם יודעים להגן על עצמם, חליפות מגן, מסיכות אבח, כפפות גומי. אז ככה צריך גם להיכנס לתיאטרון, כל תיאטרון גם היום, תיאטרון, גלריה תרבותית, לראות סרט, כל דבר. כשאנחנו באים במגע עם אומנות, אנחנו צריכים לדעת שמצד השני של המסך נמצא לרוב, לא תמיד, כמובן לא תמיד, אבל לרוב נמצא אדם לא מוסרי, בדרך כלל חולני, להרבה פעמים אנשים סוטים, ונכון, הם יודעים לשיר יפה, זה מעניין. הם יודעים לרקוד, או לעשות הצגות, או לדקלם, או לכתוב, לצייר, נכון. אבל הם אנשים רעים, ובעיה היא שכשאדם נכנס לעולם התרבות, בלי חליפת מגן, הוא בעצמו נדבק ברוע ובמחלה הזאת של הסופר, והוא מעביר את זה לדורות הבאים, לילדים שלו, ולמכניס את זה למשפחה, וזה מקלקל את החיים.
אחת הביקורות שיש לך על תערוכה בגרמניה של גופות ששימרו אותם באופן מאוד מיוחד והפשיטו אותם מהאור ונשארים רק שרירים, גידים וכל מיני דברים כאלה. אני אעלה תמונות בתגובות לפרק הזה. בעצם אחת הביקורות שיש לך כנגד הדבר הזה זה גם שימוש באדם, בגופה בעצם, בגוף של אדם, כאמצעי להנאה של מישהו אחר. בעצם אני נקרא לזה ביקורת קנטיאנית, גם כאן תתנגד לשימוש באנשים כאמצעי, ואומר, באדם הוא מטרה בפני עצמו, לא ניתן להשתמש בו כאמצעי, והביקורת השנייה, ביקורת נקרא לזה יותר יהודית קלאסית כזאת, של צניעות. כלומר, אתה אומר, גם בלוויה אנחנו משתדלים להסתיר את הגופה כמה שאפשר, לא לראות שום חלק מהגופה, לחסות את זה גם בתחריכים וגם בתלית, אם זה גבר, ובעצם כדי להבין שהגופה כרגע שאנחנו קוברים היא לא הבן אדם, זאת לא סבתא, אנחנו לא קוברים את סבתא, אנחנו קוברים את הגוף של סבתא. סבתא אמיתית עולה לעולם הבא, והנשמה שלה נשארת. ובעצם נשאל מהדבר הזה, אז למה שלא נלך כולנו עם בורקות, עם כיסויים שהסתירו את גם את הפנים, גם את הידיים, באופן כזה שיהיה ברור שהנשמה שלנו היא הדבר שבא לידי ביטוי אחד עם השני, כמו בפודקאסט שכאן שומעים אותנו ולא רואים, ואולי זה עדיף לא לראות.
אנחנו יודעים שפנים של בן אדם הם מגלים את הפנימיות שלו, ולכן אנחנו רוצים שהפנים יהיו גלויים ולא מכוסים, כמו שאצל המוסלמים מכסים את הפנים, את הכל, את הכל. אנחנו רוצים שאנשים יגלו את הפנים, אבל כשמגלים דברים לא צנועים, אז לוקח תשומת לב מהפנימיות של האדם לחיצוניות שלו. ובחיצוניות, הצד הזה הוא בעצם משפיל את הצלם אלוקים שבאדם. לכן אנחנו אומרים, אם זה גופה, אז כמו שהם עושים פה בתערוכה הזו, זה לא במקרה שתערוכה היא כולה, היא נוסדה ונוצרה בגרמניה, אז זה כל כך מאפיין את התרבות הזאת.
כן, התערוכה הזאת גם הגיעה לארץ. כלומר, לחיפה, אני בעצמי ביקרתי בה, אני זוכר שהרגשתי גם זעזוע וגם פליאה. מה, באמת זה גוף של בן אדם? זה הרגיש כמו פלסטיק.
ככה זה נקרא, את הטכניקה הזאת נקרא פלסטיפיקציה. אתה יודע, זה מאוד מעניין שהרעיון של הספר הזה הוא, כשכמה אנשים ראו את הספר, וזה פתאום גרם להרבה אנשים שינויים גדולים וממש זעזוע, וגם התלהבות. יש מישהו שהתחילו לתרגם את הספר הזה כבר לצרפתית ולרוסית, והם רוצים להוציא את הספרים האלה דווקא בעמים הללו, שהם צרפת ורוסיה, שם תרבות מאוד מאוד חשובה, שם הם כבר מתרגמים את זה, מחפשים עכשיו תרומות לתרגם את זה לאנגלית, כדי ש... ויש קבוצה שעובדים שם לתרגם את זה לסינית, ורוצים ממש להפיץ את הספר הזה בכל העולם, כדי ש... אנשים, אתה יודע, אין עוד ספר כזה, ממה שידוע לי. אני לא יודע הרבה, אבל ממה שאני הספקתי להכיר לפני שכתבתי אותו, עשיתי סקר כזה שווקים, ראיתי שאין ספר כזה בשום מקום, בשום דבר, שהוא מתייחס לתרבות במבט מוסרי. בעצם כל הספר הזה מבוסס פה על הקורס שאני מלמד אותו במכללת אמונה, מכללה לאומנות, מכללה אקדמית לאומנות בירושלים וגם בבצלל.
אני שמעתי את הרעיון של הספר הזה במכון מאיר. בעצם יש סדרת שיעורים,
כן.
סדרה די ארוכה, מאוד מפורטת.
כן.
בו בשלב הזה נעבור לאומנות יותר פשוטה. אומנות ככה שהילדים נחשפים אליה בגילים צעירים, תמיד הילדים מבקשים בוא תספר לי סיפור, תספר לי סיפור לפני השינה, והיצירות מופת שמשפיעות על ילדים, הם או אגדות, או אנחנו מכירים מהסרטים מצוירים, אחד מכה על השני בנבוט וצומחת לו בלוטה יפה כזאת, עם ציפורים שחגות מעל הבלוטה, וצ'רלי צ'פלין, בטעות או לא בטעות, כל הזמן מרביץ לאנשים אחרים במין תמימות כזאת, וכולם צוחקים. מה כל כך בעייתי בלראות אנשים כמו צ'רלי צ'פלין, הוא מתנגש באיזה מישהו, מפיל אותו, נותן לו איזה חוותה, מה הבעיה בדבר הזה?
כן, כמו שאנחנו כבר אמרנו, אומנות, יש לי פרק הזה שם שנקרא אגדות זה לא משחק ילדים, וזה משהו שהוא, זה מאוד פשוט, כולם מבינים את זה, כולם יודעים שזה דבר שהוא לא טוב, וזה דבר שני.
אלימות.
אלימות, כן. ולהראות את זה בסרטים, וזה מגביר, זה מתכנת אנשים. זה דברים פשוטים, כולם מבינים את זה. הקושי כאן, או הבעיה הגדולה, זה למה ההורים עושים את זה? למה ההורה מאפשר לילד שלו לראות סרטים מצוירים ששם הם מלאי בעצם אלימות? ונראה לי שיש בזה אחת הסיבות, זה שבן אדם אומר, הנה אני גם גדלתי על סרטים של צ'רלי צ'פלין, או סרטים של מיקי מאוס, או סרטים אחרים שם, סרטי אנימציה ששם, ירביצו וזה, ולא נורא, והנה יצאתי, יצאתי נורמלי, לא קרה לי כלום. אז נכון, שרוב אנשים הם נורמליים, אבל לא קרה לו כלום, זה לא בטוח. אנשים שהם מתוכנתים והם מוכנים מהסרטים הללו והם מוכנים לתת לילד שלו לראות את זה שוב ושוב במובן שהוא יודע שזה דבר לא טוב והוא בכל אופן מתן, אז זה אי אפשר להגיד שלא קרה לו כלום. זה ברור שאדם פה פועל נגד ההיגיון שלו. למה הוא עושה את זה? כי הוא בעצמו קורבן של צ'רלי צ'פלין. כי אם תשאל אדם סביר, רגיל, האם זה טוב ללמד ילד להרביץ אחד לשני עם המקל עם הפטיש, שיצאו ממנו שם כוכבים מעיניים, לזה אתה רוצה לחנך? כל אחד יגיד, לא, ודאי שזה לא טוב. אז למה הוא עושה את זה? אני חושב שזה אחד ההופכות שהסרט הזה כן מזיק.
האמת היא, אני מכיר מישהו שהוא ככה דתי-לאומי, והוא אומר, אני לא קונה לילדים שלי שום ספר לפני השינה, ושום חוברת צביעה, ושום דבר שהוא לא חרדי נטו. זאת אומרת, הציבור החרדי, אין לו שם את המשחקים האלה של לבוא ולהרביץ למישהו ולצחוק עליו, להפך, אם אתה רואה מישהו שכואב לו, אתה עוזר לו. הוא אומר, לא סומך על אף אחד, רק על הציבור החרדי. הוא אומר, בשאר הדברים, הוא בחיים שלו, הוא לא חרדי בכלל. אבל לנפש של הילדים שלי אני מביא את הנקי ביותר, ושם אני בטוח בציבור החרדי שכל ספר ילדים הוא עם ליווי רבני, או ליווי מוסרי כזה או אחר, ואני לא משחק משחקים. באמת, בפרק שאתה מביא על האגדות, אתה מספר כל מיני דברים שמי שלא נחשף לגרסאות הלא מצונזרות של הנזל וגרטל, בעברית זה נקרא מי ותמי, או סינדרלה וכיפה אדומה ושלגיה, שאלה הדוגמאות שאתה מביא בספר, אני חושב שהוא יזדעזע. כלומר, באנזל וגרטל אנחנו רואים סיפורים שהם שמים אבקת שרפה במקטרת.
לא, זה מקס ומוריץ.
מקס ומוריץ, ספר אתן. אז מה מקס ומוריץ עושים? זה התיאורים בספר היו מחרידים, אני גם צירפת כל מיני איורים שנראים ממש רע.
זה איורים מקוריים, גרמניים, ככה זה היה.
לפני, בגרסה לא מצונזרת.
כן, כן.
אז מה מקס ומוריץ עושים?
אז למשל, הם מראים שם איזה אדם שהוא מיישן מקטרת, אז הם שמים לו במקטרת במקום טבק, שמים שם אבק שריפה, והוא מדליק ומתפוצץ, ואז הוא כולו שם פנים שלו
מתפחמות.
כן, מתפחמות. אז מזה הם צוחקים, והם כל פעם עושים משהו שם. בספר אני לא הבאתי, אבל יש קטע אחר שפשוט לא הייתי כל כך מקום. אבל יש שם קטע שהם קוראים, הם לוקחים איזה גשר כזה מעל הנהר, נהר כולו מלא קרח, מאוד קר. הם חתכו את הגשר, קראו לשכן שלהם לצאת מהבית, הוא יוצא מהבית, גשר נשבר, הוא נפל לתוך הקרח, אז הוא לא יכול להתחמם, ואז אשתו מתחילה לחמם אותו עם מגהץ. וזה רואים את התמונות הללו, ועוד ועוד, כל מיני דברים נוראים הם עושים שם,
עד שהקשר הנאצי מגיע.
כן.
ובאמת אנחנו רואים שהם עושים איזה מתיחה לאופה, אז הרופא מחליט לצפות אותם טוב טוב מבצק ולאפות אותם?
הם נפלו לתוך בצק, אז הוא הוציא אותם מבצק והכניס אותם פשוט לתנור בוער.
לתנור בוער?
ועם רעיון להרוג אותם.
כן.
הוא נצא להרוג אותם. והם ברחו, הצליחו לברוח, וברגע, ושם בפונדס אחר מישהו תפס אותם, והוא תחן אותם בתחנת קמח.
פעם מוכרת שלי אח, ויתחון אותם.
והרג אותם. ובשר שלהם, בשר תחון שלהם, הוא הכיל אותם בברפזי. זה סיפור ילדים גרמני, שהוא מתורגם לכל השפות בעולם. ממש, יש... זה 200 ומשהו, 250 שפות וניבים שונים, שספר הזה תורגם, ועשו על זה הצגות, ויש אופרה בארץ, בישראל, הציגו את האופרה
הזאת. בחולון, הציגו את זה, אתה מרגיש את זה.
נכון, בחולון. ומציגים את זה בתיאטראות, ועשו על זה סרטים, וסדרה שלמה של סרטים, לאיזה טלוויזיונית, וזה משהו של... ודאי שיש לזה השפעה בלתי רגילה.
אני חושב שאם כל אחד מאיתנו ייזכר בתקופה שבה היה ילד, הוא ייזכר שגם הוא ראה כל מיני דברים, בוא ננסה את זה. הרי אחרת, נגיד שעושים כל מיני ניסויים בטלוויזיה, שקשורים באיזשהו צד מסוכן מבחינה פיזית, אומרים, אל תנסו את זה בבית. כלומר, ברור שילדים יבואו וינסו לחכות דברים בבית, אם לא יהיה כתוב.
כן.
ופה לא כתוב, ככה לא מתנהגים ילדים טובים, אלא זה מוצג כזה תעלולים, מעשים שילדים משובבים.
שחוקים, זה הכל כתוב בחרוזים.
לא, זה כתוב מאוד יפה. אחד הדברים ככה, בסיפורים הקלאסיים, תמיד יש את האמא החורגת, עד שהיום, כשמישהו אומר אמא חורגת, הוא בעצם מתכוון לכללה.
למכשפה.
למכשפה. כלומר, אנחנו רואים את זה גם באמי וטמי, שאני חושב שאמא שלהם אמא חורגת מאמי וטמי.
כן.
ובסינדרלה יש אמא חורגת, ובשלגיה יש אמא חורגת, ותמיד היא רעה, היא לא בעד הילדים, היא מאוד קנאית לזוגיות שלה עם האבא, ובעצם היא רוצה להרחיק את הילדים. אז לפעמים היא שלחת אותם ליער, ולפעמים היא... מנסה להרוג אותם כי היא יותר יפה מהן.
כן.
ואנחנו רואים כאן, כלומר, גם אם האמא נפטרה ואבא מביא אמא חדשה, כלומר, זה מפרק מראש את האפשרות לקשר בריא בין האמא החורגת, במשפחות שרוצות באמת להיבנות מחדש, לבין הילדים. הילדים שנחשפו לדבר כזה, הם אומרים, האמא הזאת, אמא חורגת, היא רעה. ובאמת הסיפורים הלא מצונזרים הם מאוד קשים. אני מצאתי איזשהו קובץ של סיפורי האחים גרים לא מצונזר, וכאילו היה לי ממש בחילה אחרי קריאה של כמה אגדות. לא האגדות הכי מזעזעות, אבל בחילה בכל זאת הייתה. בהמשך, אתה מביא גם עוד איזה סיפור שכנראה שהמסר מאחוריו הוא לא מסר מיתולוגי, אלא ממש רצון להזהיר ילדות קטנות מפני גברים, דווקא כיפה אדומה. מה רק קשר בין ילדות? גברים וכיפה אדומה. מה, יש שם הרי זאב. אז מה הקשר?
יש מחקר בפסיכולוגיה שעוסק בנושא הזה, והוא שואל שם שאלה, איפה אבא של כיפה אדומה? איפה אבא? יש שם סבתא, אמא ובת, נכון? איפה אבא? אז הוא מוכיח שאבא זה הזאב, שהוא בעצם רוצה לטרוף את כיפה אדומה, שזה בעצם הסיפור של אונס, והוא כבר טרף את סבתא. עכשיו, כשאני קראתי את המחקר הזה, אם אתה תשים לב, אולי אני לא זוכר איך, זילברשטיין.
כן, זילברשטיין.
זילברשטיין, זה כן, דוקטור זילברשטיין מאוניברסיטת חיפה עשה את המחקר הזה, והוא מוכיח שיש כל מיני מוטיבים חולניים ברוב הסיפורים, סיפורים קלאסיים, ואני בהתחלה ככה קצת לא כך קיבלתי זה, אמרתי אולי זה פסיכולוגיזציה יתר, אולי זה לא נכון, הייתי מלחק.
בסוף דוקטורנטים צריכים להשלים את הדוקטורט.
נכון, ופתאום קראתי שאני שוב בעצמו גם מביא את זה, אם אני לא טועה, אבל קראתי זה במקום אחר גם, ששארל פירו, שהוא כתב את הסיפור כיפה אדומה, הוא בעצמו כותב בפירוש שאני כותב את הסיפור הזה לנערות צעירות שהזאבים רוצים לטרוף אותם וכולי, ושיזהרו מגברים.
ככה הוא אומר, העלמות הצעירות טובות מראה ועדינות, לגבר זר אוזנן מתות, במתק שפתיהם אותן הן משתים, אך הם מסוכנים יותר מזאבים.
כן, זהו. אז מפה הוא בא, מין איזה, אתם שואלים, איך יכול להיות שזה ישפיע עליי לרעב? גם לי קראו בילדות כיפה אדומה ולא קרה לי כלום. אבל זה שיש היום, בתקופה שלנו, יש הרבה, לא רק פמיניזם קיצוני, אלא יש גם תקופה כזו שנקראת מיזנדריה. מיזנדריה זה שנאה לגברים. שזה מתפתחת מאוד בה, ומנסים להפוך את גבר למישהו שהוא מאוד רע ומפחיד וצריכים להיזהר ממנו וכו' וכו'. דברים הללו הם לא שלא עשו עליה כלום. יכול להיות שזה אותם אנשים שהם נהיו פמיניסטיות קיצוניות, או כאלה שיש להם שנאת גברים, או נטיות הפוכות ומוזרות וכולי. יכול להיות שזה אחד, כמובן לא רק בגלל דבר אחד, אבל יכול להיות שזה גם השפיע. זה גם תרם את העוד טיפה ועוד טיפה של רוע, של רעל, שזה גרם לאנשים להיות במצב כזה.
אחד הטיעונים שאתה עונה להם זה שאולי כדאי שאנחנו כהורים נחשוף את הילדים שלנו לסיפורים האלה ונסביר להם אולי מה עומדו אחורי זה. במקום שהם יחשפו על זה ממילא בגן או ממילא בבית ספר, או ממילא כשהם ישנים אצל ילדים אחרים הזה, הם יקראו את הסיפור לבד. ואתה אומר, לא, אם זה רעל, עדיף שהם לא יחשפו לזה בכלל, או עדיף שלא ההורים הם אלה שיגידו, כשההורה אומר משהו, אז המסר המובה באופן בלתי מילולי, ושהורה אומר משהו, או הורה מביא משהו לילד לאכול, או תוכן כלשהו, זה שהדבר הזה בבסיס שלו הוא טוב, הוא כדאי להיחשף אליו. ושדווקא כשזה יגיע מאנשים אחרים, אז הילד יהיה לו יותר קל להתעלם מהמסר.
כן, זה גם עניין של גיל. אם ילד נחשף לזה בגיל 5-6 לסיפור כזה, זה הרבה יותר יזיק מאשר הוא יחשף לזה בגיל 12 או 13, או כמה שיותר מאוחר. אז יותר טוב, נכון?
אחת הטענות המרחיקות לכת שאתה מביא שם בעמוד 96 בספר, אתה מביא שני שירים של סופר הילדים הארי גרם, ואתה בעצם אומר דרך השירים האלה שאני אקריא אותם תכף, שבעצם יש אנשים שהם מאוד חולניים בנפש שלהם, והם רוצים להדביק אחרים בנפש החולנית. אני אקריא רגע שני שירים שאותי ויעזעו וככה, באמת, הספר תשלח לי, אבל הוא עושה בחילה. כלומר, באמת הוא קשה לקריאה, כל הרוע הזה שמובע לאורך הזה, ונקריא שני שירים. יום אחד כשרציתי לצוד על החוף, יריתי במה שנראה לי כמו דוב, אבל כשבחנתי אותו מקרוב, זאת הייתה אחותי, וזה לא היה דוב. אז למרות שהייתה לי תחושת חרטה, זה היה מעציב לו פספסתי אותה. אם הייתי מחתיק כזאת מטרה, החבר'ה היו לועגים לי נורא. נראה שבשיר הזה, מה שבעיקר חשוב לו זה הכבוד, זה שאחותו מתה זה קצת פחות חשוב, גם יש שם איזה ציור די מזעזע שהוא עומד מעל הגופה שהוא ירה בה. וסיפור שני, גם של לעג למי שמסכן וקרא לו משהו רע, נחיל דבורים שהסתער על דודתי ליד הבאר, עקץ אותה בלי הבחנה, היא נפטרה המסכנה. 3 שנים דודי ישב לבד בבית וכתב רב מחר בעל שם הולם, גידול דבורים זה משתלם. זאת אומרת, שוב, שמחה לעד, איזה יופי, נפטרתי מאשתי, היא מתה. ואתה אומר בעצם שהמטרה של הסופר הזה, כנראה שהייתה לו נפש כל כך מקולקלת שהוא רצה לא להרגיש שהוא חריג בעולם, אלא להדביק אחרים במחלה הזאת שלו, ברצון שלו של אנשים אחרים יהיה רע.
כן, נכון. זה לא הכי גרוע שיש. יש שירים עוד יותר קשים, ובעצם המטרה שלהם, זה קשה להאמין בזה, אבל יש לזה הוכחות, ויש לזה, אני מביא הרבה מקורות, שהם בכוונה מתכוונים להזיק ולעשות ככה, שאנשים אחרים יהיו חולנים וסוטים כמוהם. וכמו שיש תופעה כזאת שמישהו שהוא חולה באיידס למשל, במחלה קשה כזאת, שאין עליה, אין עליה בעצם תרופה מוצלחת. אז האנשים האלה יש לפעמים, לא כולם כמובן, אבל יש תופעה כזאת שהם בכוונה רוצים להדביק אנשים אחרים באיידס, והם עושים את זה במודע. ומזהירים אותם שיש איזה עונש פלילי, אבל זה פחות מפחיד אותם, כי...
שרד נאמר, זה נחם.
כן, כן, בסדר. אז דבר דומה קורה גם בסופרים ואומנים ובמאים ושחקנים וזמרים, משוררים, הם באים בכוונה, הם יודעים, מרגישים בתוכם את הריקבון שלהם ואת המחלה שלהם, והם בכוונה יוצרים יצירות כאלה, שיצירות הללו הן כאילו מאוד מושכות, מאוד מעניינות, מאוד טובות, רומנטיות, אבל בעצם המטרה שלהם זה להדביק אנשים אחרים.
כן, באמת, אחד הדברים שאנחנו ככה רואים בשנים האחרונות זה ההידרדרות של מעמד המורה, ואתה בוחר להביא את סמדר שיר כאחד הגורמים. אני זוכר שזה שיר שאנחנו שרנו כשהייתי יותר קטן בבית ספר, והשיר הולך ככה, אני אנסה קצת לשיר אותו. בשנה הבאה נשרוף את בית הספר ונעוף עם הציפורים נודדות. בשנה הבאה הכל יהיה בסדר כי נקבור את המורים והמורות. ככה זלזול מוחלט במה שיש לבית ספר להציע ובמעמד המורה.
ואתה אפשר להגיד שזה לא, זה בצחוק, זה חוש הומור, אבל זה רק דברים, זה כביכול.
אני זוכר ששרפנו מחברות בסוף הלימודים, כלומר זה היה מקובל.
זאת אומרת, זה לא רק עניין של, טוב, אז עושים את זה בצחוק. כאילו, אלה שכותבים שירים האלה, והצגות, וסרטים, ספרים, כשאתה רואה את חיים הפרטיים שלהם, אתה מבין שהוא לא סתם כתב משהו, אלא הם ממש, יש להם מטרה מובהקת, חד משמעית, להשפיע שגם כולם יהיו כמוני. להגיד, סמדר שיר, מה שאתה אומר, היא למשל טוענת ששיר הזה, שאתה עכשיו אומר, שנהרוג את, שנקבור את מורים ומורות, שיר הזה צריך להכניס לכותל, בתור פתק. זה לא משהו כזה של, אוקיי, אז אני צחקתי קצת. אלא אתה צריך להגיד את זה שלוש פעמים ביום, כמו תפילה. ולכתוב את זה בפתק, להכניס את זה לכותל. זה הפכו את זה לאידיאולוגיה.
לסקרמנט.
כן, נכון. הפכים את זה לאידיאולוגיה, משהו כזה קדוש, כאילו אמיתי, נכון. וודאי שהם משפיעים.
אחד הדברים המעניינים ששמעתי מפיטר ברקוביץ', שהוא אחד המורים בסמינר של קרן תקווה פה בישראל, הוא מספר שההבדל הכי גדול בין מישהו בעד חתונה להטאבית או מישהו נגד, הוא לא בין שמרנים לדמוקרטים, אלא להפך. הוא אומר, אם אתה בין 70 או בין 60, כנראה אתה נגד, גם אם אתה הכי פרוגרסיבי או הכי שמרן. אם אתה בגיל ביניים של מי הגילאים סביב מ-35 ועד 50, אז זה באמת תלוי מפלגה. הוא אומר, אבל מי שמתחת לגיל 35, גם שמרנים וגם ליברלים, כולם בעד חתונה להטאבית ופונדקאות להטאבית ודברים האלה, והוא בעצם אומר ש... הדבר שהכי מבחין בין הקבוצות זה גיל. כלומר, באיזה תקופה התחנכת? ואתה מנסה להראות פה בספר את האינדוקטרינציה שנעשית בספרי ילדים, או בתרבות נוער ותרבות צעירה, שנעשית על ידי הרבה מאוד אומנים, וגם על ידי יהודה אטלס, שככה בטח כולנו מכירים אותו כאחד הסופרים הקלאסיים, אחד המשוררים הקלאסיים. הוא מתאר בספרים שלו, אני אקריא מהסיפור. אני אתן רגע הקדמה, הוא מתאר איזשהו כיתה, שבה היא מאוד מגוונת. אחד יש לו משפחה מסורתית, ואחד יש לו משפחה עם שני אבות, ואחד עם שתי אמהות, ואחד משפחה חד-הורית, ואחד גדל אצל הדוד והדודה, וכל אחד והסיפור שלו. והמורה מאוד מתלהב מזה שיש לו כיתה מאוד מגוונת. והילד שגדל במשפחה מסורתית הוא באיזשהו משבר. הוא אומר, איך אני אוכל לספר ביום הולדת שלי סיפור כל כך שגרתי? ואותו ילד ממשיך ואומר, כי אנחנו בני אדם, לא סתם עדר, הדברים שבהם אנחנו מיוחדים ושונים, הם שעושים את החיים ליותר מעניינים. כי אם כולם היו דומים לכולם, כמה היה משעמם בעולם. זאת אומרת, המשפחה המסורתית היא משעממת, היא לא, אני אמור אפילו להתבייש. אני אמור להיכנס לארון שההורים שלי הם עדיין נשואים. והם לא נשואים באחי אושר. נשואים? זה משהו שהוא הוא קורא לו עדרי. ממש הולכים כצון לטבח כזה למשפחה המסורתית.
כן, אני חושב שכל הדברים הללו הם קוראים גם מהתופעה הלהטאבית וגם מה שאנחנו רואים את הרעל הזה בתרבות ובספרות ילדים. זה, יש מאחורי זה ישנם כוחות בינלאומיים. ישנם אנשים שיש להם עניין, אינטרס, לפרק את העולם. זה קשה להאמין, מה שאני אומר זה נשמע כמו קונספירציה, כמו דבר הזוי, לא סביר, אבל אני מביא עוד מקור ועוד סיפור ועוד הוכחה עובדתית שישנם כוחות של אנשים שזאת פילוסופיה שלהם, אידיאולוגיה שלהם, לפרק את העולם, כמו למשל פילוסוף הרטמן, או שהוא היה תלמידו של... אין ספור, אפשר להביא, שהוא היה תלמידו של שופנאואר, אין ספור שאפשר להביא הרבה פילוסופים שהם אומרים בפירוש שהכי טוב זה להתאבד, שלא טוב למעולם הזה להתקיים. יש תופעה כזאת נקראת מיזנטרופיה, זאת אומרת, זה אנשים שהם שונאים בני אדם, זאת כמו, זה לא מחלת נפש, זה יש, אני מביא פה רשימה ארוכה מאוד של המשוררים ושל פילוסופים וסופרים, שהם מעידים על עצמם, אומרים, אני שונא אנשים, שונא בני אדם. ולמשל, כמו שאמרתי, אדוארד פון הרטמן, כמובן, גם מגרמניה, הוא אומר שאנושות כולה צריכה להתאבד. זה בעצם הרעיון, צריכים להתאבד. אז הם מנסים להתאבד בכל מיני צורות. אז גם בעצם להטאביות זה גם דרך להתאבד, כי הרי ברור שבעולם להטאבי אין המשך, אין ילדים. אז הם יעשו את כל מיני תרגילים עם אימוץ, ילדים, וכמובן התכננתו גם אותם להיות כאלה. זה הכל חלק מהשמדה העצמית של בן אדם. אתה יודע, יש בפסיכולוגיה מושג כזה, אצל פרויד. הוא התלבט כל החיים שלו. איזה כוח עיקרי יש באדם.
אז יצר המין או...
כן, זאת אומרת, או ליבידו. זאת אומרת שזה יצירה, פיתוח וזה, או כוח שנקרא תנאטוס. תנאטוס זה כוח המוות, זה אל המוות ביוונית, במיתולוגיה היוונית. והוא אמר, מה יותר חזק, ליבידו או תנאטוס? והוא מגיע למסקנה בסופו של דבר שעיקר הכוח זה תנאטוס. רצון להתאבד, להרוג, לשבור. אז אצל אנשים נורמליים, אנחנו לא מרגישים את זה כל כך. אבל למשל, זה שבן אדם פותר את הבעיה שלו על ידי זה שהוא רוצה להתגרש. הוא בעצם נמצא בידיים של תנאטוס, זאת אומרת, של לפרק, לשבור, להתפטר מעבודה, להיכנס לדיכאון. כל זה תופעות של תנאטוס, זה לא רק התאבדות. זה תופעות שאנשים חיים לא מרגישים. אצל יהודים זה מתבטא ביצר להרוס בובות.
את המשחק של מישהו אחר.
של מישהו, כן, להרוס, וזה תענוג מהריסה של משהו. ואצל מבוגרים זה יכול מתבטא בזה שרצון להרוג או למות או להתאבד וכו'. הדברים הללו הם קיימים בתרבות באופן כללי. וכשבאים סופרים והם מדברים על זה בפירוש, אז זה בעצם עיקר השאלה הפילוסופית, למשל אלבר קאמי, הוא אצלו אמירה, הוא כותב שם, אני גם מביא את זה בספר.
כן, זה מתוך המיתוס של סיזיפוס.
כן, נכון, נכון. המיתוס של סיזיפוס אומר, עיקר השאלה הפילוסופית זה האם להתאבד או לא. זה הנושא העיקרי של פילוסופיה.
כלומר, עזבו אותי ממוסר, עזבו אותי מאתיקה, עזבו אותי מפילוסופיה פוליטית, מבנה המדינה. בוא, דבר ראשון, נתעסק ב, האם לקום מחר בבוקר.
כן, כן, אבל מה זאת אומרת? זאת אומרת, התשובה היא בסופו של דבר, של הרבה מהפילוסופים וסופרים וכל זה, התשובה היא לא, אל תקום מחר בוקר, תתאבד, תמות, תתגרש, ובעצם תרבות באופן כללי, זה השדר שלה, לפרק, וזאת אומרת, אני חושב שהיא כולה אכולה בתנאטוס, וזה הרעיון שבספר פה, אני מוכיח אותו בהרבה חומר.
נגענו ברוב הרעיונות, אני רוצה ככה שנסיים בשני דברים מאוד חשובים. אתה מתאר במהלך הספר את משפטי נירנברג, שבעצם לקחו את הפושעים הנאצים הבכירים, נקרא להם פושעי מלחמה, או נקרא להם פושעים כנגד האנושות, ובחרו באמת מספר אנשים מאוד מצומצם להעמיד אותם לדין בנירנברג, בבית הדין הבינלאומי. לראשונה עשו פה דבר כזה, בדרך כלל לקחו את המנהיגים של הצבא שניצחו, פשוט ירו להם בראש כנגד הקיר, לא עשו להם משפט, ובנירנברג זה בעצם הפעם הראשונה ששופטים פשעים כנגד האנושות, ממציאים את העבירה הזאת, ואחד האנשים שנשפטים שם זה לא גנרלים של האס-אס, ולא רק גרינג, ולא רק כל החבר'ה האלה, אלא יש שם איזה עיתונאי בשם יוליוס שטרייכר, שאני חושב שהרבה מכירים אותו מהבגרות בהיסטוריה. מה, למה לקחו עיתונאי למשפטי נירנברג? יש לך תיאוריה מאוד מעניינת שם.
כן. הטענה הרשמית הייתה זה שבגלל שהוא היה עורך הראשי של דר שטירמר, שזה היה עיתון אנטישמי, והוא הסית נגד יהודים, והוא השפיע על אחרים, ולכן הם מוצאים אותו להורג. ואני מביא בספר...
טענת ההגנה שלו בעצם אתה מביא בספר.
כן.
מה הוא אמר?
אני טוען שזה לא ייתכן שהרגו אותו בגלל זה. כי יש הרבה... נאצים שעסקו באידיאולוגיה ובפרופוגנדה אנטישמית ולא פחות משטרייכר. גם היו שם פריצ'ה ועוד הרבה שמי שעמד נגיד בראש כל רדיו אנטי-נאצי והוא עמד בראש פרופוגנדה נאצית, לא הרגו אותו.
כן, הוא קיבל כמה שנים.
לא, רובם לא קיבלו כלום.
כמו שחירו, חוסר אשמה.
חוסר אשמה, כן, רובם. אני מביא שם במאי של סרט יהודי זיס, ועוד, הרבה מהבמאים, ואנשים שעסקו וכתבו וכתבים, אף אחד לא קיבל שום עונש בכלל. יש אחת שקיבל שנתיים. אחת שם שהיה הכי הכי בולט.
אז למה שטרייכר הוצא להורג?
למה דווקא הוא? אתה מבין, סגן של היטלר, רודולף הס, לא הורגו אותו, לא הוציא אותו להורג. סגן שלו.
כן, הוא ברח לאנגליה, יאמר לזכותו, הוא לא הגיע לשפטי נירנברג ישירות בסוף המלחמה, אלא הוא ניסה לברוח לאנגליה ולעשות מסע ומתן, הוא ניסה לעשות מסע ומתן לשלום.
כן, אבל בסוף תפסו אותו.
נכון.
הביאו אותו למשפט, ובמשפט לא הוציאו אותו להורג.
אז למה?
ודווקא שטרייכר כן, אז התשובה היא, שאני חושב שזה מה שהיה, זה שהוא טען בשיחות פרטיות, כשהוא דיבר עם פסיכולוגים וחוקרים שלו, הוא טען שהוא פחות אנטישמי מכל התרבות הכללית. הוא אומר, אתם מאשימים אותי באנטישמיות, אני אף פעם בשום ספר לא אמרתי שצריכים להשמיד יהודים. אני אנטישמי, נכון, אני אנטישמי, אבל גם שייקספיר היה אנטישמי, גם וולטר היה אנטישמי, גם פושקין היה אנטישמי, דוסטויבסקי, וגטה היה אנטישמי. כל מי שעכשיו שופט אותי בתרבות שלכם, ביסוד עומדים אנטישמים, ואתם קוראים בשמם את הרחובות, וממשיכים ללמד את היצירות שלהם בבתי ספר, ונבחנים בבגרות, וכולו.
ושם אתה מתאר את הסוחר מוונציה, שזאת יצירה כשאני קראתי אותה לראשונה לפני, אני חושב, שנתיים, למזלי נחשפתי לה רק מאוד מאוחר, היא עשתה לי בחילה קשה, בעצם מסופר שם על איזה שני סוחרים בוונציה, אנטוניו ושיילוק, שיילוק הוא יהודי, ואנטוניו מבקש איזושהי הלוואה על ה... כי הוא צריך עכשיו לשלם איזשהו חוב. שיילוק אומר לו, אין בעיה, אני אלווה לך, אבל אם אתה לא תחזיר, אז אני רוצה קילו בשר מהבשר שלך. אנטוניו אומר, מה אכפת לי? יש לי הרבה ספינות שהן בדרך אליי. אני מוכן לחתום איתך על ההסכם הזה. ומה לעשות, כמו בכל טרגדיה טובה, ספינות של אנטוניו שוקעות בים, ואין לו איפה לשלם את הכסף הרע שהובטח לשיילוק. עובר מועד הפירעון, ואנטוניו מנסה לחפש כסף מאיפה להביא, והוא מצליח לארגן. אבל שיילוק אומר לו, לא, לי הובטח ליטר מהבשר שלך, ואני לא מוכן לוותר. ומגיעים למשפט, ושם בבית משפט, גם השופטים אומרים לו, בוא, קח כסף, קח אפילו כפול כסף. מה אכפת לך? למה אתה כל כך רוצה בשר של נוצרי? ובסופו של דבר מתפלפלים ומתפלפלים השופטים וגם הבת של שיילוק, שהיא בסוף מהווה את העורך דין של שיילוק, של אנטוניו, ומוצאים איזה פרצה בחוזה, הובטח לך ליטר בשר ולא ליטר דם, ואסור לך להוציא שום דם של נוצרי, ומי שרוצה להוציא דם של נוצרי בוונציה דינו מוות, ובאמת שיילוק אמור להיות מוצא להורג, ובסופו של דבר אנטוניו, הנוצרי הטוב, שמושיט את הלחי השנייה, מוותר לו על הגזר דין מוות, הוא אומר לו, לא, 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 אל תהרגו אותו. ובסופו של דבר הנוצרי יוצא פה הבן אדם הטוב, שיילוק כמובן מוכה, אבל הוא לא מוצא להורג בסוף המחזה. אבל זה מחזה אנטישמי לחלוטין. מה שאחד הדברים המפתיעים, ששייקספיר מעולם לא פגש יהודי כנראה בחייו. כלומר, גירוש אנגליה, שקדם לגירוש ספרד, בוצע כמה שנים לפני ששייקספיר נולד, והוא לא הכיר יהודים בחיים שלו, אז לא ברור מאיפה האנטישמיות הזאת מגיעה. כלומר, הוא באמת לא הכיר יהודים, למה לא להעליל עליהם עלילות דם שכאלה?
אתה יודע, אני חושב שזה אחד המיתוסים שמספרים, שמה שאתה עכשיו אמרת, זה אחד המיתוסים שמספרים זה להגנה של שייקספיר, שאומרים, הוא לא אנטישמי, איך יהודים? כי הוא לא הכיר יהודים. כל פעם זה לא מדויק. נכון שהיה גירוש אנגליה, אבל כמו שהיה בגירוש ספרד, חצי, כלומר 300 אלף יהודים נשארו בספרד, נכון הם היו צריכים להתנצר וכולי, הנושאים, אבל אחרי גירוש נשארו יהודים. גם אותו דבר קרה באנגליה, פשוט לא הכריחו אותם להתנצר, ואנשים לא כך מדגישים ולא מספרים כאלה, לכן לא מדברים על זה. אבל עובדתית, היו יהודים באנגליה גם בתקופה של שייקספיר. אבל אני אומר, נניח לא היו, ושייקספיר לא הכיר אותם. אז מה, זה מוריד את האשמה של האנטישמיות בזה באדם? וזה שהוא הכיר אותם, אז זה מצדיק או לא הכיר, זה מצדיק. מה זה משנה? אני לא מכיר עכשיו עם גגאוזי, אבל אם אני עכשיו אכתוב שהם אוכלי אדם, והם קניבלי, והם רשעים וכל זה, ובלי... אז זה דבר שהוא יצדיק אותי, זה שאני לא מכיר אותם אישית, זה לא מצדיק שום דבר, דבר אחד. דבר שני, מה שבדרך כלל אנשים טוענים שהוא לא אנטישמי, זה בגלל שזה באמת קשה, זה מנפץ להם מיתוסים, מנפץ להם את האלילים שלהם, אז הם אומרים, לא, לא, הוא לא אנטישמי. למה? כי שיילוק היה שם איזה מונולוג או שתי מונולוגים שהוא היה נחמד. אבל זה לא מקרה יחידי בכל יצירות של שייקספיר שבו הוא בז ליהודים, צוחק עליהם, אומר משהו דבר שלילי על יהודים, לאורך המון מחזות, למשל, ריצ'רד השלישי, ו-as you like it, אני לא יודע איך בעברית אמרו לזה, כתוב ביניכם, תרגימו את זה ככה, כתוב ביניכם, ויש עוד כמה מחזות שגן לך רביעי, חוסר על עצמו כל הזמן, שהוא צוחק על יהודים. אז בדרך כלל אנשים לא מכירים את הכל, ואלה שלהם קשה להגיד שהוא אנטישמי. למה קשה להגיד שהוא אנטישמי? כי מה? כי הוא גאון. נכון? זה העניין. הוא גאון. אז לגאון לא ייתכן שהוא גם רשע. זה התמימות הזאת של הרבה אנשים שהם פשוט כמו יהודים, כאילו מאמינים, נאיבים כאלה, שמאמינים שלא יכול להיות שגאון יהיה רשע. ופה בספר, הקורבנות התלמוד, ככה נקרא הספר, הקורבנות התלמוד. זאת אומרת, שאני חושב שזה אנחנו כולנו, אנחנו קורבנות של שייקספיר, של יימח שמו, של מולייר, של כל האנשים שבעצם השתתפו בלהביא רוע לעולם. ובן אדם שהוא אומר, הוא גאון, אמנם הוא היה אנטישמי, זה בן אדם שהוא בעצמו קורבן של התרבות. כי איך יכול להיות שאתה ממשיך ליהנות מיצירות כאלה של רשעים, ואתה, ובשבילך זה אמנם הוא אנטישמי. זה אנשים שהם אשמים בהשמדה של עם, זה לא משחק ילדים שהוא כתב שם משהו עליהם, וזה, אלא בסופו של דבר, נאצים ניצלו את, השתמשו באותם הדברים ששייקספיר כתב עליהם. לא רק שייקספיר, זה גם תומאס מרלו, וכריסטופר מרלו, סליחה, כריסטופר מרלו, וניקולאי גוגל, וכל זה, הם השתמשו ביצירות שלהם כדי להצדיק את שואה, את האושץ, והם אמרו, מה אתם רוצים מאיתנו? זה ככה, והיום, אני מביא שם גם דוגמה, יש סרטון כזה גם אצל, סרטון של פלסטינאים, של המחבלים, מחמאס או משהו בטלוויזיה של פלסטינאים, הם אומרים, מה אתם רוצים מאיתנו? השייקספיר בעצמו, ואומרים, מצטט את שלו, ומספר שזה שייקספיר כתב עליו, וכולם שונאים את יהודים. אנחנו הולכים ביחד עם התרבות. זה כל ה... אני חושב שזה מאוד חשוב. כל פעם שמדברים על אנטישמי, להגיד יימח שמו. כי אם אתה לא אומר יימח שמו, אז אתה נותן לו תהילה, הרי אתה לא מצטט את סתם בן אדם, אתה מצטט דווקא אותו. אז זה כאילו אתה אומר, הנה תראו איך וולטר אמר, צריך להגיד וולטר יימח שמו, גתה יימח שמו, שייקספיר יימח שמו. כי אם אתה לא אומר, אז אתה מגביר את הכוח שלו, אתה כאילו שותף למעשים שלו.
כן, הרי התרבות עדיין משכה, להתפתח, ועדיין ממשיכים להיכתב שירים. אחד השירים שאני מאוד אהבתי בעבר, של הזמרת ריהנה, שהיא בעצם כותבת בשיר של ה-Russian Roulette, ובתרגום לעברית, אז היא אומרת ככה, קח נשימה, קח אותה עמוק, תירגע, הוא אומר לי, קח את האקדח, תספור את שלוש, אין זמן לחשוב, תורי ללכת, הלב שלי דופק. אמרתי, אני מת מפחד, אבל אני לא עוזב. זה פשוט ללחוץ על ההדק. תגיד תפילה לעצמך, תעצום את העיניים, לפעמים זה עוזר. אבל זה מאוחר מדי כדי לחשוב על הערך של, של חייך. זה פשוט ללחוץ על ההדק. זאת אומרת, יש פה גם שיר שממש מעודד להתאבד, או לעודד לשחק ברולטה רוסית, שזה בעיניי אי נוח, אין פה הבדל בין זה, בין שני הדברים. והשיר הזה הוא שמע 500 מיליארד פעמים. מי יודע, אולי איזה אחד זה העביר אותו את הסף, של כן להתאבד, לא להתאבד, ויכול להיות שבגלל שהשיר הזה הוא שמע, או נאמר, כלומר, כל כך אנשים מעריצים את ריאנה, יכול להיות שמישהו באמת יתאבד. הוא אומר, החיים של בן אדם קופדו בגלל איזשהו שיר שייתן לה אולי כמה מיליונים לריאנה, אבל בסופו של דבר איבדנו איזה איש יקר שיכל לחיות חיים מלאים. ואחרי כל השלילה הזאת, אתה בעצם, דיברנו עד עכשיו רק על החצי הראשון של הספר, אחרי כל השלילה הזאת, אתה בעצם מציע אלטרנטיבה. אלטרנטיבה שנותנת מקום לבן אדם שעומד מול יצירת האמנות, בעצם שמגלה את המעבר. נראה שאתה מאוד אוהב סוגים של אמנות מודרנית, שבעצם מאפשרים לאדם הצופה לקחת חלק באמנות. יש את הסגנון של ה-Ready Made שאתה מאוד אוהב. זה בעצם, תוכל לספר קצת על איזה אמנות בעיניך היא האמנות הטובה שכדאי להיחשף אליה.
מה שקורה באופן כללי זה ש... זה שיופי וחוכמה נהיו יותר חשובים מהמוסר. ואני טוען שאומנות אמיתית וספרות חייבים להעמיד מוסר לפני יופי וחוכמה. מה זה מוסר? הרי זה לא משהו טכני, מוסר. זה אהבת אדם, זה ההקפדה על, על נורמות כאלה שבלעדיהן אין צלם אלוקים, אי אפשר לפיות. ומה שקרה באופן כללי בתרבות זה שכל זה התהפך. מוסר הפך להיות למשהו שהוא נלעג ו- ויותר חשוב שזה יהיה אקשן מעניין וכו'. תרבות הטובה זה תרבות, זה ישנם יצירות טובות וספרים ומצגות ותמונות וסרטים, ודאי שישנם דברים טובים.
אבל איך ניתן לדעת, כלומר, מה טוב, מה לא טוב? כלומר, מישהו שהוא אדם לא דתי, שאין לו איזה רב שמבין באמנות, גם אני לא חושב שהרבה רבנים מבינים בו באמנות, רוב הרבנים יגידו, אולי אתה יודע להגיד איזה יצירות טובות לאיזה לא, רוב הרבנים יגידו, תתרחק מזה, אין לזה שום מקום.
נכון.
אבל הקדוש ברוך הוא כנראה נתן לנו חוש אמנותי ואהבה ליופי, לא בשביל שנתעלם מהם, אלא בשביל שנשתמש בהם לטוב. שננצל אותם.
כן, כן, כמו אמר, כמו שאני אומר, כמו המעבדה לחומרים מסוכנים. יש שם משהו טוב? ודאי שיש טוב. יש בכוח רדיואקטיבי דברים שיכולים לעזור מאוד. אבל השאלה, האם אתה יכול להיכנס לשם בתמימות? ובעיניי לא. אדם שהוא פותח כל סרט, הצגה, ספר... יצירה אומנותית צריך לדעת שמצד השני יכול לעמוד שם רשע כזה כמו שייקספיר שהוא מחנך, מכוון אנשים להיות לתנאטוס, לרוע ובעצמו מעוניין, הוא דווקא מתכנן, רוצה את זה שאנשים יהיו רשעים כמו הוא, רוצה להדביק אותם בעץ שלו הרוחני. ולכן אדם שלא עובר שום הכשרה, עדיף שלא יראה שום דבר ולא יקרא כלום, 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 יותר טוב כלום מאשר תרבות כפי שהיא בלי הכנה. אבל מי שזה כן מדבר עליו מאוד חשוב לו, אז הוא צריך להכיר וללמוד לדעת עם מה הוא מתעסק, שזה מסוכן, שזה רע, ולבדוק הכל בעיניים של מוסר. האם זה דבר טוב מה שמלמדים אותי? האם זה נכון? ואם לא, מיד... להפסיק, לא לקרוא, להוציא את זה, לא לתת את זה להשפיע, או לבקר את זה, לכתוב על זה משהו שהוא נגד, להתנגד. והוא יעשה לעצמו מעין ספרייה של דברים חיובים טובים שהוא רוצה לקרוא. אבל באמת, עדיף כן להיות ביחס, בקשר עם... ישנם תלמידי חכמים שהם כן מבינים בזה, וכן יודעים ספרות ואומנות וכו', ולהיות בקשר איתם ולשאול שאלות.
אז ממש משפט לסיום ככה, אולי תוכל לתת 2-3 יצירות מופת מהתרבות הכללית, לא של יהודים, שאתה אומר, זה ספר ששווה לקרוא, שהוא יותר טוב מאשר אני כאן.
כן.
אתה יכול לתת איזה 2-3 ספרים שאתה אומר, אלה רומנים, ספרי מופת ששווה לקרוא, להיחשף אליהם, ללמוד מחלק מהדמויות, לא, כמובן לא הכל על טהרת הקודש, אבל... משהו שכן היית ממליץ עליו.
כן, אז כמו שאמרתי קודם, אני גם מבין את זה פה בספר, יש... גם אם אני עכשיו אגיד לך שם של מישהו, אז זה אוטומטי, כאילו אני נותן לו הכשר, וזה לא נכון. אין שום דבר שאני הייתי אומר, קף אותו בעיניים סגורות, ראה וקדש, לא קיים דבר כזה. אין, אדם שהוא... לא, שהוא לא בא מבית מדרש, מאדם שהוא בעצמו אדם קדוש, אני לא הייתי ממליץ לקרוא בעיניים סגורות של אף אחד שום דבר כלום. אבל ישנם יצירות שהן טובות, ואנחנו גם עליהן לוקחים פה ושם, לוקחים את הדברים חיובים. אז כמו שאני הבאתי פה בספר, למשל, יש מחזה של מחכים לגודו של בקט, אז הוא מראה את כל הנפילה של החיים הבנאליים האלה, הרעים האלה של אנשים, או קרנפים, קרנף של יונסקו. או למשל ביצירות אומנות, שאני הבאתי הרבה יצירות של מסגנון של אוונגרד של מרק שגאל, יש לו גם תמונות רעות וגם דברים לא מוסריים, גם דברים לא צנועים, נכון, לכן אני לא אומר שום דבר באופן גורף, אבל באופן כללי אני חושב שצריך לדעת שאנחנו בונים תרבות חדשה, אחרת. לעתיד לבוא, תקום תרבות יהודית, כמו שאנחנו השפענו הרבה בדתות ובפילוסופיה ובמדע, אז ודאי שאנחנו נוכל להשפיע גם בכל התחומים של אמנות וספרות וכולי. רק שזה יהיה לעתיד לבוא. אנחנו בונים בעצם עכשיו תרבות יהודית כללית, שמשה בצלאל ובן אורי, כשהוא בנה בית המקדש, היה אומן עליון, וכמו ששלמה המלך כתב את שיר השירים, שזה דוגמה לכל הספרות רומנטית בעולם. וכמו שהרמח"ל כתב מחזות, ורבי נחמן מברסלב כתב, רק ממקורות קודש אפשר ללמוד בצורה שאפשר לסמוך עליהן. כל השאר, לא.
תודה רבה, רב פיירמן.
בהצלחה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.